היום אנחנו לומדים נידה דף מ"א. הכנתי דף שעוזר גם בהבנת המשך הסוגיה. אם תתחילו בדף שהכנתי, אפשר לראות, אני חזרתי למה שהיה אתמול, כי אנחנו בעצם באמצע. רבי יוחנן אמר, אוקיי, בואו נחזור אפילו אחורנית. במשנה כתוב, האם יש מחלוקת רבי שמעון ותנא קמא, האם יוצא דופן נחשב כלידה רגילה או לא, לכל דיני דם טהרה, דם טמא, קורבן. אז רבי שמעון אמר, הרי זה כילוד. ורבי יוחנן בא בגמרא ואמר שהוא מודה בקודשים שזה אינו קדוש. אם בהמה נולדה יוצא דופן, אי אפשר להביא אותו למצב שיש עליו קדושת הגוף ולהקריב, אלא רק יש עליו קדושת המים, זאת אומרת השווי, אבל אי אפשר להביא כקורבן. אז הבאנו ברייתא, ובעצם היינו באמצע הדבר הזה, שבברייתא כתוב, אוקיי, אני רק ציטטתי את החלק שקשור לענייננו, יכול שאני מרבה את היוצא דופן, תלמוד לומר זאת. מה למדנו? מהמילה זאת, זאת העולה או מוקדה, כן, בקורבן עולה, אוקיי, בפסוק שמדבר על מה עולה על המזבח, דיברנו שזאת ממעט, אם העלינו את הדברים האלו על המזבח, חייבים להוריד אותם. ואחד מהם זה יוצא דופן. אז הגמרא סיימנו אתמול עם המשפט, מי לאו יוצא דופן דקודשים, אנחנו בשורה הרביעית במ"א עמוד א', הרי זה נשמע כמו יוצא דופן של קודשים, שיוצא דופן של קודשים, אם מעלים על המזבח, חייבים להוריד, זה פסול, ואם כן, זה הולך, כן, וזה שיטת רבי שמעון בברייתא. אז אמר רב הונא ברי דרב נתן, לא חייבים להגיד שזה היה יוצא דופן דקודשים, יוצא דופן דבחור. דיברו דווקא על בחור שהיה יוצא דופן שעלו על המזבח. ואז המילה הזאת באה למעט, שאם זה היה בחור יוצא דופן, בגלל שבחור יוצא דופן זה לא קדוש מרחם בכלל, אז אי אפשר אם הביאו על המזבח, חייבים להוריד. אז בעצם אפשר להגיד שזה לא מוכיח כלום לרבי יוחנן. אבל אז הגמרא אומרת, אבל חכו רגע. כל העניין של הדרשה של רבי שמעון בברייתא הייתה שמהמילה הזאת לומדים שבנוסף לכל מיני דברים אחרים, שגם יוצא דופן של בחור שעלו על המזבח חייבים להוריד. אבל בחור מפת הרחם נפקה. אבל זה לא צריך את הפסוק של הזאת כדי ללמוד את זה, אלא לומדים את זה מפת הרחם כבר שזה לא קדוש מרחם. אם כן, ברור שאם מביאים על המזבח חייבים להוריד. אלא מאי? אוקיי, עכשיו, אז הוא בעצם טוען, אי אפשר להגיד שזה בחור, כי זה בא מפסוק אחר. ואם כן, חוזרים לברייתא מחזקת שיטת רבי שמעון, ומדובר בקודשים. אבל אז, הגמרא חוזרת ואומרת, אבל חכה, אלא מאי, דקודשים, אם נגיד, כל הסיבה שהוא דחה, זה בגלל שהוא אמר, לומדים בחור מפת הרחם, ולא מזאת. אבל גם קודשים, לומדים מאמו, אמו נפקה. אנחנו לומדים מגזירה שווה, זה מה שלמדנו אתמול, שלומדים מגזירה שווה, כי שם כתוב אמו, וגם בבחור כתוב אמו. ואם כן, גם לא צריך פסוק, אם נגיד שזה קודשים, גם אין צורך לפסוק זאת כדי ללמוד את זה. ולכן הם אומרים ככה, אז היי מאי, אז איך מסבירים בעצם? אז אי אמרת בשלמה דקודשים, היינו דעת צריך את חייקאי. אז עכשיו אומרים ככה, באמת לומדים בחור מהפסוק פת הרחם, לומדים קודשים מהפסוק אמו אמו, גזירה שווה מבחור. דווקא אתמול הם למדו את זה מלידה לידה, כן? ואז אמרו גם יש אמו אמו. אז לומדים את זה מגזירה שווה. אבל דווקא לקודשים, ואז שוב נוכיח שמדובר באמת בקודשים, צריכים שני פסוקים, גם צריכים את הזאת. למה? חד לבהמת חולין דאוליד דרך דופן ואקדשי, וחד לבהמת קודשים דאוליד דרך דופן. וכסבר ולדות קודשים בהווייתן הם קדושים. אוקיי, אז מה זה בדיוק? אומרים שיש שני סוגים של קודשים, בהמות שנולדים דרך לידה קיסרית, ואנחנו מביאים אותם, מנסים להביא אותם למזבח. וכאן צריך שני פסוקים, אחד למעט מקרה אחד ואחד למעט מקרה אחר. אז המקרה הראשון זה בהמה רגילה שנולד דרך דופן, ואז הבן אדם החליט שהוא מקדיש. זה דבר ראשון. אם מביאים את זה למזבח, חייבים להוריד. הפסוק השני מה להגיד, שאם זה נולד דרך דופן, מה הכוונה לבהמת קודשים שנולד דרך דופן? איך אפשר? אפשר בעצם להקדיש בהמה, ואז אם הבהמה מעוברת, אז גם הוולד קדוש, למדנו על זה במסכתות קודמות, הוולד קודשים. ועכשיו יש בעיה במשפט הבא. יש מחלוקת האם ולדות קדושים והווייתנים קדושים כשנולדים או כשהם עדיין בפנים. אז רש"י טוען שצריך להשמיד את המשפט הזה, כי זה לא הגיוני. תוספות מסביר איך שכן אפשר לקרוא את זה ככה. אבל אם הולכים לפי רש"י, משמיטים את המשפט, כי המשפט הזה אומר, ולדות קדושים והווייתן הם קדושים והווייתן זה בלידתן. ודווקא זה לא כל כך חידוש. לפי רש"י, אם אנחנו נגיד את זה, החידוש היותר גדול זה אפילו אם הם כבר נקדשו מרחם, כי הם לא בהווייתן אלא ביצירתן, כשהבהמה בהיריון הם כבר קדושים, ואם כן אולי היינו חושבים שאם זה נולד דרך דופן הרי זה כבר היה קדוש מלפני כן, ולכן הפסוק בא למעט גם המקרה הזה אם עלה תרד. אוקיי, חייבים להוריד את זה מהמזבח, ולכן דווקא שוב אנחנו מגיעים למסקנה שהפסוק מדבר על קודשים, ולכן יש את השני פסוקים, כאילו יש סיבה להביא שתי דרשות שונות. אלא היא אמרת, וכאן, אוקיי, אז זה האופציה להגיד שמדובר בקודשים. אלא היא אמרת, בחור מפתח רחם נפקה. עכשיו הם אומרים אבל ההפך. כאילו בוא נגיד ככה, אם אמרת בבחור מפתח רחם נפקה, אז אם אתה רוצה להגיד שמדובר בבחור, ולומדים כבר מפתח רחם, החינמי מסתברה, אפשר גם להסביר שעדיין זאת בעל המעט בחור. אוקיי? למה? מדקתני הרובע והנרבע והמוקצה והנאבה והכלאים, הני מהך הנפקה, מהתם נפקה. באמת לא רק בחור נלמד מפתח רחם, וקודשים נלמד מאמו אמו מבחור. אלא נראה שכל הרשימה שלמדנו, כולם נלמדים מפסוקים אחרים, ובכל זאת דורשים גם זאת. אז בואו נסביר. אז הרובה והנרבה והמוקצה והנאבה והכלאים, הנה מהחנפקה, כן, מאיפה? מהחנפקה, מהחנפקה, כאן, אלא מהתם נפקה, איפה? מן הבהמה, אוקיי, הפסוק המלא הבאתי גם בדף, זה מויקרא, פסוק א', פרק א', פסוק ב', דבר על בני ישראל ואמרת להם אדם כי יקריב מכם קורבן להשם, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן. עכשיו נדרוש את המילים האלו, תקריבו את קורבנכם. מן הבהמה להוציא הרובע והנרבע. כן, מן הבהמה זה דווקא אומר לא רובע ולא נרבע. מן הבקר להוציא את הנאבד. מן הצאן להוציא את המוקצה. ומן הצאן להוציא את הנוגח. אז כאן יש לנו דרשה לכל מיני דברים שכבר הזכרנו בברייתא שלומדים מזאת. Okay, ותו ועוד כליים מהחנפקה, בואו נמשיך ברשימה. כליים מהחנפקה מהתם נפקה, גם כליים נלמד מפסוק אחר. מה הפסוק? שור או כסף או עז, ויקרא כף בית פסוק כף זין, כי יבלה, והיה שבעת ימים תחת אמו וכולי, ומיום השמיני והלאה ירצה לקורבן ישל השם. שור או כסף או עז, אז מה דורשים? שור פרט לכליים. כן, זה חייב להיות שור או כסף, ולא איזשהו ערבוביה של שתי בהמות. או עז, פרט לנדמה. זה כשבהמות, בוא נגיד זה לא כליים, יש כן, האבא וכן, הזכר ונקבה מאותו סוג, אבל הם מולידים משהו שדומה לבהמה אחרת. זה גם פסול. מה נגיד עם זה? אוקיי, איפה היינו? רק צריכים לזכור. התחלנו עם הגיוני שיש שני פסוקים לקודשים, כי יש שתי קטגוריות בקודשים. יש אלו שנקדשו כבר ברחם, ואלו שלא היו קדושים ברחם, אלא נקדשו אחר כך. אז הם ממשיכים בהוכחה שברור שמדובר בקודשים ולא בחור, כי אם נגיד בחור, היא אמרת בחור, אני פשוט חוזרת כמה שורות אחורה, כבר זה נלמד מפתח רחם, ואז בואו נראה, ואין סיבה להגיד שיש שני פסוקים, וגם הם מוכיחים את זה אפילו יותר, כי הם אומרים, כל שאר הרשימה, גם נלמדים משני פסוקים, כל אלו כפי שראינו, נלמדים מן הבהמה, מן הבקר, מן הצאן וכולי, וגם נלמדים מבזאת, אלא, אז איך אפשר להסביר את זה? אלא יצטריך לקרוא קראי, חד לבהמת חולין וחד לבהמת קודשים. החנמי יצטריך שני תרי קראי. אז בדיוק אותה תשובה ניתן גם לרובע ונרבע וכל אלו שיש שוב שני סוגים, שזה לא יכול להיות לגבי בחור, כי בחור תמיד קדוש מרחם. אבל כל שאר הבהמות האלו יכולים להיות מצב שהם היו בתוך, כן, כעובר ונקדשו אגב האמא שלהם, או יכולים להיות במצב שנולדו דרך דופן ואז הקדישו אותם. וכל אלו צריכים שני פסוקים כדי להגיע לשתי הקטגוריות, ולכן נוכיח בסופו של דבר שכן הברייתא מחזקת את דברי רבי יוחנן, שלפי רבי שמעון, שהוא היה בעל הברייתא, כאילו בעל הדעה הזאת בברייתא, שבהמה שנולד דרך דופן, לא רק שאי אפשר להביא בתור קורבן, אלא שאם עלה ירד. Okay? צריכים להוריד מהמזבח. עכשיו עוברים נושא, תנו רבנן, המקשה שלושה ימים, זה דומה למה שראינו בפרק הקודם, מי שיש לה צירים לשלושה ימים לפני הלידה, ואז ויצב לה דרך דופן, הרי זו יולדת בזוב. Okay, עכשיו, בדרך כלל מה אמרנו? אם היא מקשה לידה, יש לה צירים ודמים שלושה ימים קודם, ואין הפסק של 24 שעות או לילה ויום, אז מה אומרים? היא לא יולדת בזוב. כי אז בלידה אנחנו רואים, זה כנראה היה קשור ללידה, ואם כן, הדמים האלו הם לא דם זווה, אם, שוב, צריך התנאי, אם הדימומים היו בימי זיווה שלה. אם הדימומים היו בימי נידה, אז היא נידה, אבל אם היו בימי זיווה, למדנו שהיא לא נחשבת זווה. אז למה במקרה הזה, התנקם אומרים, היא כן יולדת בזוב? כי מה חסר לנו כאן? לידה. לפי חכמים הם לא רואים יציאת דרך דופן כלידה. ואם כן הם אומרים, הדימומים האלה שהיו לפני, כנראה הם דם זווה ולא דם לידה, כי חסר לנו לידה באמת. וברור שרבי שמעון יגיד, בגלל שהוא חושב שיוצא דופן זה כן לידה רגילה בבני אדם, רבי שמעון אומר, אין זו יולדת בזוב, זה קשור ללידה. דבר שני בברייתא, וזה יהיה קצת יותר קשה להבין, ונראה שלושה פירושים בגמרא מה המובן כאן, ודם היוצא משם תמי. ורבי שמעון מתהר. עוד מחלוקת לגבי דם היוצא משם. לא ברור מה זה בדיוק דם היוצא משם. אז בואו נסביר. בשלמה רשא, רבי שמעון לתמי ורבנן לתמי. כי הרשא, כמו שאמרנו, רבי שמעון חושב, זה לידה רגילה, ואם כן היא לא יולדת בזוב. חכמים אומרים, זה לא לידה רגילה, ואם כן היא, לא, היא נחשבת יולדת בזוב. אלא, סיפה במאי פליגה, אבל מה המחלוקת בסיפה? אמר רבינה, כגון שיצא ולד דרך דופן, בדם דרך רחם. אוקיי? אז ככה. היא יולדת, כאילו הלידה היא לידה קיסרית, אז הוולד יוצא דרך קיסרי, והדם יורד דרך הרחם. ואז, אז דרבי שמעון לטעמי, ורבנן לטעמי, ואז כולם שוב הולכים לשיטתם. רבי שמעון אומר, הדם שיוצא דרך הרחם עם הלידה הקיסרית, הרי זה דם לידה, ולכן טהור, כאילו טהור מזיווה, היא לא נחשבת יולדת בזוב. ברבנן הולכים לשיטתם שזה לא לידה, ואם כן, אדם שיצא דרך הרחם, מטמא אותה, כאילו זה טומאה רגילה של דם זווה. אז מה תקיף לה רב יוסף? רב יוסף אומר, אני לא מבין את מה איך שהסברת. חדה, דהיינו רשע. אם כן, זה בדיוק אותה מחלוקת שהיה בתחילת הברייתא. אז אין סיבה להגיד את זה. ועוד, משם, אוקיי, מה כתוב שם? בואו נראה את המילים. המילים הם, דם היוצא משם תמה. עכשיו, מה הנושא? הלידה הקיסרית. אז זה נשמע כמו דם שיוצא מהלידה הקיסרית, ולא לא שיוצא הדרך הרגילה שהדמים יוצאים. ועוד משם, מקום ולד משמע. כן? זה נשמע שזה מקום הולד, איפה שהולד יוצא, ולא דרך רחם. אלא אמר רב יוסף, כגון שיצא ולד, אז יש לו פירוש אחר, מדובר. כגון שיצא ולד ודם דרך דופן. כאילו כל הדברים יצאו דרך דופן, שום דבר לא יצא דרך הנרתיק שלה. ואם כן, מה המחלוקת בעצם? המחלוקת שראינו במקום אחר, מקור מקומות תמי כמפלגי. המחלוקת זה האם המקור בעצמו, זה הרחם, האם כל מה שנוגע ברחם נטמא. כאילו, אם הרחם, הדמים שיוצאים מהרחם, כן, בדרך כלל הם יוצאים באופן רגיל, אז אנחנו אומרים שהם טמאים. השאלה אם משהו עובר דרך הרחם, האם הרחם מטמא. אז כאן הדמים לא יצאו באופן הרגיל, אבל הם נגעו תוך כדי יציאתם ברחם, כי הם יצאו מהרחם, אבל יצאו דרך דופן. אז מקור מקומות טמא כמפלגי. מר סבר מקור מקומות טמא? ומר סבר מקור מקומות טהור. אוקיי? חכמים סוברים. זה עבר דרך הרחם. אם כן, זה טמא, כי זה נגע ברחם. ורבי שמעון אומר, לא, זה לא טמא, זה לא נטמא אם עובר דרך הרחם. אז זה פירוש שני. ואז, שוב, גם הדמים יצאו דרך הרחם, וזה יותר מתאים. גם שזה זה משהו אחר מהמקרה הראשון בברייתא, וגם כי מדובר משם, משם זה דרך הדופן. אמר ריש לקיש, פירוש שלישי, לדברי המטמא בדם, מטמא באישה. לדברי המטהר בדם, מטהר באישה. ריש לקיש אומר, הכוונה כאן, שאם, אוקיי, לפי דעתו, כולם חושבים שמקור מקומו טהור, אלא השאלה, אם הדם טמא לפי חכמים ברשא, אז גם נגיד, כן, לפי חכמים, דם שיוצא מן המקור לא משנה כיצד הם יוצאים, אוקיי? לא משנה. אם יוצא דרך הרחם, הרי לא משנה אם זה יוצא דרך הנרתיק או יוצא דרך דופן, לא רק שהאדם טמא, אלא גם האישה טמאה, טומאת נידה, אוקיי? זה לא טומאת לידה, כי הם לא רואים כלידה כסרית כלידה, אבל אם יוצאים דם דרך הדופן, היא נחשבת כנידה. ולדברי המטהר בדם, מטהר באישה. לפי רבי שמעון, היא רק יכולה לעשות נידה אם הדם יוצא באופן הרגיל, ולא אם זה יוצא דרך הדופן. ואם כן, לא רק, כאילו הדם טהור וגם האישה טהורה, זה כאילו שדם יוצא מהגוף שלך בכל מקום. Okay? הוא לא רואה, כן, דם שיוצא מהמקור רק רק מטמא אם זה יוצא דרך כאילו דרך הנרתיק. ורבי יוחנן אמר, אף לדברי המטמא בדם מטהר באישה. רבי יוחנן אומר לו, לפי חכמים בברייתא הזאת, כשהם אמרו שזה טמא דרך הדופן, הם רק חושבים שהדם טמא. למה? כי מקור מקומו טמא. הוא חוזר וחולק על ריש לקיש, ואומר, אדם יצא מן המקור, נגע במקור בדרך החוצה, הוא טמא. אבל, בואו נגיד את זה ככה, אבל מטהר באישה, האישה לא טמאה נידה. יש תשומה אחרת כאן, כי זה נגע במקור שלה בדרך החוצה, אבל זה לא מטמא את האישה נידה, כי זה לא יצא באופן הרגיל. ואז זה רבי יוחנן לטעמה, ורבי יוחנן דווקא הולך לשיטתו, דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, מניין שאין אישה טמאה עד שיצא מדווה דרך ערוותה, מדווה זה הדמים שלה, כי היא לא טמאה עד שיוצא מדווה דרך ערוותה, שנאמר, ואיש אשר ישכב את אישה דווה וגילה את ערוותה את מקורה הערה, כן, זה מדבר על האיסור כרת שיש על איש לאיש ואישה ששוכבים, שמקיימים יחסי מין כשהיא בנידה, מה דורשים כאן? דווה, כן, אישה דווה זה היא נידה, וגילת ערוותה. אז מה אומרים? מלמד שאין אישה טמאה עד שיצא מדווה דרך ערוותה. הוא דורש את הקשר בין הדווה והדרך ערווה, שחייב להיות שזה יוצא דרך ערוותה ולא לדוגמה דרך הדופן. אז ברבי יוחנן יש משהו אמצעי, יש חכמים שמטמאים את הדמים, אבל אישה בעצמה היא לא טמאה נידה. אמר ריש לקיש משום רבי יהודה נשיא. עכשיו אנחנו עוברים לנושאים אחרים. מקור שנעקר, אם חלק מהמקור נפל, ונפל לארץ, אוקיי? יש גוש שיוצא מהמקור, טמאה, שנאמר, יען ישפך נחושתך, ותגלי ערוותך. אוקיי? לומדים, משהו נשפך מהמקור, ולומדים שזה טהור, טמא. למה? אז עכשיו אומרים, היא טמאה, איזה סוג של טומאה? אילם על טומאת שבעה, אם נגיד שהיא טמאה, טומאת נידה, הרי דם אמר חכמנה, אבל לא חתיכה. כאן חתיכה נפלה, ולא דם. אז זה לא נחשב טומאת נידה. אלא לטומאת ערב. כנראה היא טמאה עם משהו, איזשהו גוש נופל מהמקור שלה, וזה לא דם, אז היא טמאה ליום. אמר רבי יוחנן, עוד דבר, מקור שהזיע כשתי טיפי מרגליות. אם מהמקור יש שני טיפים לבנים שיוצאים או שקופים, טמאה. עכשיו, למאי? שוב, אילם על טומאת שבעה, חמישה דמים טמאים בישה ותולו, רק חמישה דמים. אלא לטומאת ערב. Okay, מדובר, היא טמאה לאותו יום, ודווקא תרתי, אבל חד האמא מעל מעטיה. רק אם יש שניים. Okay, אבל אם יהיה, okay, אז עכשיו ככה. למה הם טמאים לפי זה? כי מקור מקומו טמא. כן, שהמקור זה נגע במקור בדרך החוצה ונטמע, ואם כן זה מטמא את האישה ליום אחד. אבל רק שתי טיפות ולא אחד, זה מזכיר לי, כמו המלאכות שבת, שצריכים שתי אותיות לדוגמה לכתוב, כן? אחד זה לא מספיק, כי אפשר להגיד, אולי אם זה רק אחד, אולי זה בא מצידי הרחם ולא מבפנים, ואם כן, אנחנו אומרים, אחד לא מתאמה, אבל שניים כן. עכשיו חוזרים למשנה, כל אנשים מתאמים בבית החיצון. אז כאן יהיה קצת מוזר, יהיה דיון בין הרבנים, איפה בדיוק נמצא אדם, בית החיצון של האישה, איזה חלק, בתוך הנרתיק נחשב בית החיצון. כאן שוב יהיה תיאורים לא בדיוק ברורים במה הכוונה. אמר ריש לקיש, אתם לא תאהבו את זה, כל שהתינוקת יושבת ונראית. תינוקת יושבת לא תמיד בדרך צנועה, ומה שאפשר לראות בגוף שלה כשהיא יושבת, אם היא בלי בגדים, זה מה שנקרא בית החיצון. אוקיי, מה למדנו? אוקיי, מה היה ההקשר של בית החיצון? למדנו שכל הנשים מתאמות בבית החיצון, שאדם לא צריך לצאת החוצה, אלא ברגע שזה מגיע לבית החיצון. אז כל השאלה זה, איפה זה צריך להגיע? לפי זה, צריך להגיע די החוצה. זה כמעט החוצה, וזה בדיוק מה שהגמרא תגיד. אמר לי רבי יוחנן, אותו מקום גלוי רצל שרץ. עכשיו, מה זה אומר גלוי רצל שרץ? אין תומה בבית הסתרים באופן כללי. זאת אומרת, אם יש שרץ שנוגע בתוך הגוף שלי, איכשהו, okay, שלא נחשוב על זה, אבל אם יש שרץ שנוגע בתוך הגוף שלי, זה לא מתאמה, כי זה בפנים. אז כאן יש חידוש מיוחד שבדם נידה זה מתאמה אפילו בפנים. אז אומרים, אם מדובר בחלק של הגוף שאנחנו רואים בתינוקות, אז הרי זה גם נחשב מקום גלוי לגבי שרץ. אז גם שרץ יתאמה, אז אין בו חידוש בכלל. אז אמר רבי יוחנן, עד בין השיניים. עכשיו לא בדיוק ברור מה זה בין השיניים. אוקיי? זה דרך שהם מתארים חלק בתוך הנרתיק של האישה. איבא אלוהו. עכשיו הם שואלים, כאילו הם מבינים מה זה בין השיניים, עד בין השיניים, השאלה, בין השיניים כלפנים או כלחוץ? כאילו אומרים עד בין השיניים, והם מתארים כאילו אנחנו נכנסים מבחוץ. אז עד מקום בין השיניים זה כבר חיצון. מה לגבי בית השיניים עצמם? האם זה כלפנים או כלחוץ? אז אומרים, בואו נאמר מהמקור הזה, תשמע, דתנא רבי זכאי, עד בין השיניים, עד בין השיניים. הוא לומד, כתוב דווקא עד. אם כתוב עד, אז בין השיניים עצמם כלפנים. אוקיי? ומנסים להוכיח משם, זה רק עד בין השיניים, אבל אם זה יוצא לשיניים עצמם, זה עוד לא מתאמה, צריך להיות קצת יותר החוצה. במתנית התנא בברייתא מופיע מקום דישה, זה תיאור אחר. מה מקום דישה? זה לא ברור גם לא לנו וגם לא להם. אמר רב יהודה, מקום שהשמש דש, זה איפה שהעבר של הגבר מגיע. רוב המפרשים אומרים שזה לא דעה אחרת, זה בעצם אותה דעה של בין השיניים, או יכול להיות שיש הבדל. תנו רבנן, בבשרה מלמד שמתאמה בפנים כבחוץ. Okay, זה הפסוק שמדבר על האישה, אישה כי תהיה זווה, דם יהיה זווה בבשרה, שבעת ימים תהיה בנינתה, זה הפסוק על נידה. אז כתוב שם בבשרה, מה אנחנו לומדים מזה? שגם היא מתאמה בבפנים. ואין לי על הנידה, זווה מניין, אוקיי, זה רק פסוק בהקשר של נידה. מניין לנו הזווה, תלמוד לומר, זווה בבשרה. גם בפסוק לגבי הזווה, כתוב זווה בבשרה. אז מכאן לומדים שגם הזווה. עכשיו, שאלה נוספת, מה למדנו? האיש, אם הוא זב, רואה זב, או שכבת זרע, הוא רק נטמע כשזה יוצא החוצה. אז מה עם אישה שפולטת שכבת זרע? כן, כאילו נכנס לשכבת זרע דרך הקים יחסי מין, וזה יוצא מהגוף שלה. אז הם אומרים, מיניים, מיניים לנו שהאישה שפולטת שכבת זרע גם מתאמה אותה בפנים. תלמוד לומר, יהיה. זה הפסוק שקראתי לפני שנייה, אישה כי תהיה זווה, פסוק בהקשר של נידה. דם יהיה זווה בבשרה, המילה יהיה לכאורה מיותר, אז מה הם אומרים? יהיה בא ללמד גם עוד מקרה, לא רק נידה, לא רק זווה, גם הפולטת שכבת זרע, טמאה, אפילו אם זה יורד בתוך הגוף שלה לפני שזה יוצא החוצה. ורבי שמעון אומר, דיה כבועלה. לא, איך אפשר להגיד, הרי השכבת זרע בעצמו אצל הגבר, מאיפה שזה בא, הרי לא מתאמה עד שזה יוצא החוצה. אז היא לא יכולה להיות יותר ממי שבועל אותה, מה בועלה אינו מתאמה עד שתצא תאומה לחוץ, אף היא אינה מתאמה עד שתצא תאומתה לחוץ. Okay? ולכן היא לא תמאה עד שזה יוצא החוצה. ועכשיו שואלת הגמרא, וסבר רבי שמעון דיה כבועלה, האם הוא באמת סובר שהיא רק נתמאה כמו הבועל ובעצם לא טמאה אם זה בפנים, והתניה, יש לנו ברייתא. ורחצו במים וטמאו על הערב, אוקיי? זה פסוק שמדבר על איש אשר ישכב איש, סליחה, מתחיל עם אישה, אישה אשר ישכב איש אותה שכבת זרע, ורחצו במים וטמאו על הערב. מה זה בא להגיד? כשהם מקיימים יחסי מין, שניהם נטמאים. אוקיי? אז ככה, אמר רבי שמעון, וכי מה זה בא ללמדנו? הרי מה החידוש כאן? אם עניין נוגע בשכבת זרע, אם היא טמאה משום שהיא נגעה בשכבת זרע, הרי כבר נאמר למטה, או איש. כזה, או איש, איש איש מזרע רום, והוא צרוע או זב, בקודשים לא יאכל, עד אשר יתר, ונוגע בכל טמאי נפש, או איש אשר תצא ממנו שכבת זרע. אז מה רואים כאן? האו איש בא להגיד, לא רק איש בעצמו, אלא מי שנוגע בשכבת זרע, גם נטמא. אז אם ככה, היא נחשבת כנוגעת בשכבת זרע, ואם כן, היא טמאה משום כך. לא צריך פסוק מיוחד להגיד שאחרי שהיא שוכבת עם בעלה, היא טמאה תשומת קרי, או כמו האיש. אלא, אז מה החידוש בפסוק? מפני שטומאת בית הסתרים היא, וטומאת בית הסתרים אינה מטמאה. מה יש לנו כאן? היא לא נוגעת עם היד שלה בשכבת זרע, מדובר שבתוך הגוף שלה, הגוף שלה, כן, בפנים, נוגע, השכבת זרע נוגע בגוף שלה. עכשיו, בדרך כלל, זה מה שלמדנו מקודם, זה מה שנקרא טומאת בית הסתרים. בדרך כלל, משהו נוגע, כמו שדיברנו על השרץ, לא יטמא אותה, ולכן הם אומרים, אלא שגזירת הכתוב הוא. יש כאן פסוק מיוחד שבא להגיד, במקרה הזה, שכבת זרע נוגע בתוך הגוף של אישה בבית הסתרים, היא טמאה. וזה החידוש. עכשיו, מה זה קשור לענייננו? כי מה כתוב כאן? לפי זה, רבי שמעון אומר לפי הברייתא, שהשכבת זרע נוגעת בגוף האישה, היא טמאה. ולעומת זאת, הוא אמר מקודם, היא רק נטמאה כשהיא יוצאה החוצה. אז אם שמתם לב, זה לא בדיוק השפעה נכונה, או תואמת, לא קשה, כאן במשמשת, כאן בפולטת. יש הבדל כאן. כשהיא משמשת בשעת תשמיש, היא נטמאה. כשאחרי תשמיש, וקצת מהשכבת זרע שנכנס לגוף שלה עכשיו יוצא, אז זה רק אם זה יוצא החוצה, לפי רבי שמעון, ולא אם זה יוצא בפנים. שוב, תנא קמא אמרו גם אם זה בפנים. אבל אז זה לא סותר זה את זה. אחר בזמן תשמיש, ואחר בזמן שהיא פולטת. אבל, הגמרא יהיה לה קצת בעיה עם זה. טיפוקלי דה שימשה. אז מה אומרים? אבל האישה בשעה שהיא רק פולטת שכבת זרע אחרי שיש תשמיש. אז אם היא כבר טמאה מתשמיש, אז מה זה משנה אם היא פולטת שכבת זרע וזה עדיין בפנים או זה עדיין בחוץ, הרי היא טמאה כבר מהתשמיש. אז אומרים, ושטבלה לשימושה. מדובר באישה שהיא טבלה, בואו נגיד למחרת, כמו יחסים עם בלילה, היא טובלת בבוקר, ובהמשך היום או למחרת פולטה שכבת זרע. למדנו שהפולטת שכבת זרע, הזרע חי 72 שעות, אז בתוך ה-72 שעות האלו, לאחר התפילה, היא פולטה שכבת זרע, ואז בא רבי שמעון להגיד, בשלב הזה זה רק, היא רק נטמאה אם זה יצא החוצה. זה נשמע בסדר, אבל יש בעיה עם זה. למימרא, זה משמש בטומאת ערב סגלה? כאילו, אם אנחנו אומרים שמי שקיימה יחסי מין עם בעלה, והיא, יש לה את הטומאה הזאת, גזרת הכתוב, אפילו אם זה בפנים, ועכשיו היא הולכת, כאילו, היא יכולה ללכת למקווה למחרת? לא הגיוני. והאמרה בה משמשת, כל שלושה ימים אסורה לאכול בתחומה. היא לא יכולה לאכול תחומה לשלושה ימים, ואם כן, מה השלב הבא? אז לא כדאי ללכת למקווה עד כעבור שלושה ימים, כי זה לא יפתור שום בעיה. כי שוב, התפילה הזאת זה לא להתיר לה להיות עם בעלה. היא לא טמאה בתחומה כזאת. היא רק טמאה שכל התארות שהיא נוגעת בהן יהיו בעייתיות. אז רב אומר, בגלל שהיא יכולה לפלוט שכבת זרע לשלושה ימים, אז היא אסורה לאכול בתחומה, כי כל שנייה היא יכולה בעצם לפלוט שכבת זרע, ואולי אפילו לא תשים לב לזה. אז אם כן, היא רק טובלת כעבור שלושה ימים, ואם כן, שוב, אין רלוונטיות לפולטת שכבת זרע, שזה רק ביציאה החוצה, ולא כשזה בפנים, כי היא כבר טמאה משעת תשמיש. והסיבה שהוא אומר, אני לא סיימתי את דברי רבה, שאי אפשר לה שלא תפלוט, כן? כי רוב הסיכויים שהיא תפלוט שכבת זרע תוך שלושה ימים אלו. אז הגמרא תביא פירוש קצת יצירתי וקצת קשה להבין מבחינת המציאות. הכה במעסקינן שתבילוה במיטה. וכאן זה דיני גרביטציה. שאם מטבילים אותה בתוך מיטה, כשהיא בשכיבה, כן, אני חושבת על הפטנטים שיש לנשים לטבול במקווה שהן נכות, ואפשר להוריד אותן בכיסא גלגלים כזה, בעצם הטבילו אותה במקווה, אני לא מבינה איך עשו את זה, אבל בשכיבה בעצם, ואז היא נשארת לפי זה במיטה לשלושה ימים, ומגרביטציה, כאילו השכבת זרע לא תצא מהגוף שלה. אז לכן יש לנו מצב כזה, לא יודעת עד כמה זה מציאותי, שהאישה נשארת במיטה לשלושה ימים. ואז הם אומרים ככה, אבל מכלל, אז מזה אפשר להסיק מה? דחיקה אמר רבה, אם הכל תלוי בגרביטציה, אז כשאמר רבה שצריכה לחכות שלושה ימים, כן, אז הוא מתכוון למקרה שהתפילה לא תפתור את הבעיה, אם היא תובלת לפני שלושה ימים, דאז לאיו בקרה ותבלה, שהיא בעצם הולכת ברגליה ותובלת. אבל דילמה, בהדית כעז לה, שדיתה. אם הכל קשור לגרביטציה, אחרי התקיום יחסי מין, היא הולכת למקווה, תוך כדי הליכה, כל השכבת זרע תצא מהגוף שלה, ואם כן, היא בעצם נשמע שהיא כן יכולה לטבול, כי כל השכבת זרע יצא ממנה. אז שוב, כל הרעיון של המציאות כאן זה קצת קשה להבין, וכן, אני מניחה שהם לא הבינו מספיק גם איך הדברים האלו עובדים מבחינה פיזיולוגית, ואז עכשיו אנחנו נשארים באמצע הוויכוח הזה, הדיון הזה, ונמשיך עם זה מחר.